נסעתי לנסיעה לפולין, אתה מסתובב בסופר, תשמע, יש לך התכווצות בבטן. אתה אומר, תשמע, יש כאן פערים שהם לא יעלו לדעת, ולא תגיד בפריטים שוליים, אתה אומר איזה ביסקוויט עם שוקולד, זה לא, לא שם. אני מדבר על בקבוק חלב, ליטר חלב, עולה 3 שקלים בסופר, לצרכן, מחיר סופי לצרכן, 3 שקלים. איך הגענו פה כמעט למחירים פוקח? אני לא יודע מי המפקח, אולי המפקח הוא הבעיה, אבל כמעט 7 שקלים מקובל עליי פער, אבל לא כזה, לא כזה.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את אדם פרידלר, מנכ"ל משותף של גוד פארם. שלום ענת, מה העניינים?
שלום גיא, אתה רוצה לחוות דעה על מה שקרה עם שמחה רוטמן השבוע?
אני חושב שהאירוע הוא פנטסטי, אני אגיד לך גם למה. כי מה שראינו בניו יורק זה את התוצאה של קבוצה מדהימה של פעילים חברתיים, יזמים חברתיים שפועלים בניו יורק, ואגב לא רק בניו יורק, בכל הערים המרכזיות בארצות הברית, מאז ניסיון ההפיכה המשטרית של כנופיית קוהלת. והעניין הזה ששרים ושחקנים אחרים בזירה הפוליטית שעומדים מאחורי ההפיכה המשטרית הזאת צריכים להסכין ולהבין שמעכשיו בכל מקום שהם מגיעים עשויים לעשות להם מחאות, זה לפי דעתי דבר סופר חשוב. ונדמה לי ש17 שרים וחברי כנסת החליטו להמריא בימים האחרונים לחגוג ולבלות בניו יורק. סבבה. פה יש הרבה אנשים שדי חרדים ממה שמתרחש במדינה, הם מרגישים שהם צריכים לעשות איזה טור דה פורס בניו יורק עם האוהדים שלהם, וטוב מאוד שיש מי שמחכה להם, שם.
אז אני רוצה להגיד לך שזה באמת אחד הדברים המדהימים, המחאה הזאת שהיא בעצם לא נגמרת, היא בכל שלב ביום יש מקום מסוים שבו מתנהלת איזושהי מחאה, מספיק שחבר כנסת או שר יושב בעצם באיזה בית קפה, ומיד יש מי שמעוטט וחבר שמגיעים. אני רוצה להזכיר לך בעניין הזה, כשדיברנו עם האחים לנשק, הם סיפרו שיש בערך 30,000 חיילים שמוכנים לכל קריאה, אתה זוכר את זה?
כן, בטח.
אז נראה כאילו זה באמת קורה בשטח, אני חושבת שזה פעם ראשונה שיש באמת כזאת מחאה מתמשכת, ומה שנראה כמו מחאות מאוד גדולות במוצאי שבת, נהפך להיות סוג של מלחמת התשה בלתי נגמרת.
כן, כמו שאמרת, העניין הזה שיש פה כל כך הרבה פעילים חברתיים שעובדים מסביב לשעון בדבר הזה הוא די...
אני לא חושבת שזה היה מעולם, בשום
לא,
אחד
לא היה,
או לא
שום
הייתה.
לא, לא היה, שום דבר וכל כזה.
וכל פעם שמדברים על המחאה שדואכת, אז באמת רואים פה משהו שהוא מאוד מאוד נחוש. אני חושבת שזה מייצר איזשהו סנטימנט ציבורי כנגד ההפיכה המשטרית.
בניו יורק אגב יש קבוצה מאוד פעילה ואקטיבית של אנשי מחאה שעושים דברים מדהימים.
לא בניו יורק, אבל בלונדון. נכון. כמעט בכל מקום שאליו מגיעים שרים או חברי כנסת, אתה רואה את זה.
כן.
וזה באמת מטורף, הכיף של זה. והעובדה שזה מפושט ולא לא, לא מאורגן, מספיק שבן אדם אחד מתריע, מגיעים המונים אחריו.
כן, אז, צר לי על שמחה רוטמן שהיה צריך לעמוד בדברים האלה, אבל טוב מאוד ששמחה רוטמן מבין שמחכים לו בכל פינה ובכל מקום, ויש רק לברך על כך. על מה אנחנו מדברים היום, ענת?
סוף סוף, אחרי ש5 שבועות, נכון דן? דן, ככה מעריך, אני אומרת לך שצריך לדבר על יוקר המחיה.
כן.
הגיע הזמן לדבר על יוקר המחיה, וכדאי שנדבר על יוקר המחיה, החלטנו לדבר על יוקר המחיה.
נכון, אנחנו רוצים לדבר על זה כבר הרבה זמן, אבל בגלל ההפיכה המשטרית, ראינו שאנחנו תמיד מדברים על ההפיכה המשטרית,
הכל
קשור בהכל, אבל השבוע החלטנו שזהו, צריך לעשות את זה. אני לא זוכר מה היה, אני זוכר ששלחתי לך, ראיתי איזה קטע באחד העיתונים שצוטטו שם, המנכ"לים המשותפים של רשת גוד פארם, וראיתי שם איזה ציטוט מעניין, ואמרתי לך, בוא נזמין את החבר'ה מגוד פארם. הנה, מצאתי אפילו את הכותרת. המנכ"לים של רשת גוד פארם. המחירים בשוק המזון בישראל מופקעים, והפערים הזויים. לא גזירת גורל, אדם פרידלר ואוהד סנדלר בטוחים שאפשר לבלום את יוקר המחיה. לעצור את ריכוזיות היתר בקרב ספקים. אז אמרתי לך, בוא נביא את החבר'ה של גוד פארם, וככה גם עשינו. אדם פרידלר נמצא כבר באולפן, ומיד נפנה אליו, השותף שלו, אוהד סנדלר, שהיה אמור להיות גם איתנו באולפן, לא הרגיש כל כך טוב, אז מיד מתחילים. שלום לאדם פרידלר.
ערב טוב.
אדם, אמרת שהמחירי המזון בישראל מנופחים והזויים. תן לנו מספר. בכמה לדעתך, בממוצע, כמובן, אחר כך נרד אולי לקטגוריות, בכמה לדעתך ניתן היה להוריד את מחירי המזון בישראל אם היינו בשוק תחרותי ולא שוק ריכוזי?
אני מעריך שעשרות אחוזים, התשובה היא עשרות אחוזים, ואני מדבר על...
עשרות זה 20, 30?
לא, 30, 30, 40 אחוז.
מה? 30-40 אחוז?
אני אספר לך סיפור. אני הייתי לפני 14 ימים, 15 ימים פחות או יותר, הייתי בפולין. נסעתי לנסיעה לפולין, נפגשתי עם אחת הרשתות הגדולות באירופה. אתה מסתובב בסופר, תשמע, יש לך התכווצות בבטן. אתה אומר, תשמע, יש כאן פערים שהם לא יעלו לדעת, ולא תגיד בפריטים שוליים. אתה אומר, איזה ביסקוויט עם שוקולד, זה לא, לא שם. אני מדבר על בקבוק חלב, ליטר חלב. עולה 3 שקלים בסופר, לצרכן, מחיר סופי לצרכן, 3 שקלים. איך הגענו פה כמעט למחירים פוקח? אני לא יודע מי המפקח, אולי המפקח הוא הבעיה, אבל אולי נדבר על זה עוד מעט, אבל כמעט 7 שקלים, זה too much. אתה הולך לקטגוריות גבינה צהובה, גבינה לבנה, לא דברים שוליים. אתה אומר, אין בית בישראל, אלא אם כן תחדשו לי, שלא מחזיק את הפריטים האלה. ואתה שואל, למה יש פער כזה גדול? והתשובה עליה, בואו נדון עליה היום. אני חושב שיש כמה תשובות לשאלה הזאת, אבל יש התכווצות בבטן שהיא לא נעימה. אתה מסתכל, אתה אומר, אני מקובל עליי פער. אבל לא כזה, לא כזה.
אוקיי, אז נניח שניר ברקת, אני לא יודע אם שמעת, אבל ניר ברקת לפני שבועיים הודיע שהוא רוצה לפטר את יושב ראש רשות התחרות. אנחנו בדמרקר ביקרנו בצורה די חריפה ב6-7 שנים האחרונות את רשות התחרות. עם זאת חשבנו שברקת רוצה לפטר את מיכל כהן רק בגלל שהוא מחפש סעירה לעזאזל או סעיר לעזאזל, אבל נניח שמחר ניר ברקת היה ממנה אותך להיות... יושב ראש רשות התחרות, או ראש אגף התקציבים באוצר, תבחר אתה, תגיד לי מה הם 3 הצעדים שהיית עושה כדי להוריד את מחירי המזון בישראל.
שיהיה, נתחיל מהשמה הגדולה, ואתה יודע, אני בדיוק קורא בימים האלה על המינוי של הוועדה ליוקר המחיה, ואתה יודע מה האבסורד והדבר המצחיק הזה, שרוב האשמה שבסוף ביוקר המחיה בישראל זה המדינה בעצמה. וקצת מצחיק שכאילו המדינה ממנה ועדה של עצמה, וכאילו התוצאות צריכות להיות שהבעיה היא באנשים שממנים אותם, אז איזה מין ועדה הזאת שדנה כאילו בבעיות שעושים האנשים שמינו אותם, הרי מינו אותם, אז ברור שזה לא יוביל לשום מקום, אז אני לא רוצה גם שירתמו כבר את הוועדה הזאת ויתלו בה זה תקוות, כי אני לא מאמין שיצא מזה שום דבר, בגלל הבעיה המבנית הזאת. אוקיי, בישראל יקר, כי הכל יקר פה, בסדר? המע"מ פה מאוד מאוד גבוה, אין מע"מ דיפרנציאלי על כל מיני קטגוריות שאתה אומר, הייתי פשוט מוריד אותם, ונתחיל מהדברים באמת הבסיסיים ביותר, מזון לתינוקות. אני חושב שאנחנו נסכים ולא נתווכח, שזה לא מוצר שהוא לא מותרות, נכון? זה משהו שחברים, בשביל להוריד את זה, ישר אני הייתי מוריד את המע"מ. מוריד מכסים. יש מכסים על קטגוריות לא קטנות במדינה, שיפרקו את המחירים לחתיכות. אני לא יודע אם אתה זוכר, במקרה קרפור הודיעו שנכנסו לישראל לפני איזה חודשיים, שלושה, ואז פתאום ראו שמן זית ב-11.90. ואז כולם התפלו, וואו, הנה, קרפור הגיעו, וזה שמן זית ב-11.90. והרי זה היה הונאה, מה זה הדבר הזה? למה הם הצליחו למכור במחיר הזה? הם זכו במכסה. מה זה מכסה? זה אומר שהמדינה מבטרת על החלק שלה במכס, ומורידה 4-5 שקלים לליטר, מכס שקיים, ואז המחיר ירד ל-11.90. זה הסיבה, זה לא קשור, קרפור לא קרפור. כל אחד היה יכול, תוריד לכל קמעונאי בארץ את המכס, הוא יוריד 4-5 שקלים, זה המכס, זה הלך למכס. מוריד מכסים באופן מוחלט ומיידי על כל הקטגוריות באופן עכשיו למזון, כי אין לזה סיבה מוצדקת למעט לשמור על אינטרס של מעט מאוד אנשים. נדבר על אותו סיבוב בפולין, אתה מסתכל דבש, אתה מסתכל על מדף, קילו דבש עולה קצת פחות מ10 שקלים, זה עולה פה בישראל מעל 40 שקלים.
דבש, אם אני לא טועה, השוק נשלט 50% מהשוק על ידי יד מרדכי, שזה שם קוד לשטראוס.
אוקיי, אתה בדיוק חוזר לנקודה הזאת שנייה, לסיבה השנייה של למה יקר פה, אבל בראש ובראשונה זה כל המיסים של המדינה, וזה מתחיל מרשות מקרקעי ישראל שמוציאה קרקעות ביוקר, שמתגלגלות לנכסים יקרים, שמתגלגלות לסחירויות יקרות לקימונאים או למי שיושב ומוכר בסוף הסחורה. זה ממשיך בדלק, וזה ממשיך במע"מ, כמו שאמרתי, במיסים, במכסים. בישראל יקר מאוד לנהל עסקים, ולכן יקר בישראל. הדבר השני, שבישראל הוא חריג, ואין לו אח ורע, אני לא יודע מעולמית, אבל בוא נגיד בכל מדינה מתוקנת, זה ריכוזיות יתר בקרב ספקים.
אז אדם, אני רוצה רגע לעצור אותך לפני שאנחנו נכנסים לריכוזיות במשק, ולהתעכב עוד דקה על העניין של התפקיד של המדינה. בשרשרת ההספקה של כל מוצר, יש הרבה מאוד גורמים שגוזרים קופון. כשמורידים מכסים, הרבה פעמים החלק הזה מתחיל להתגלגל בין כל בעלי התפקידים, ומעט מאוד מגיע לצרכן. עכשיו, יש פה הרבה מאוד מוצרים שאין עליהם מכס, על ירקות ופירות, הוציאו מכסות שעליהם אין מכס. המחירים לא תמיד ירדו. יש דרך לעשות מכסים, דרך אגב, יש גם מחיר לזה שאתה מוריד מכסים, כי יש פה תעשייה מקומית שמשלמת מחיר. חקלאים משלמים מחיר. יש פה ענפים שנסגרים או ממוטטים לגמרי. יש עניין של ביטחון תזונתי. אז על המכסים, אני חושבת שאפשר אולי, לפני שמדברים על הורדת מכסים, יש פה שוק שהוא מאוד בעייתי, האופן שבו הוא מתנהל, הפיקוח על הדרך שהשוק הזה מתנהל, וכל עוד זה נעשה כמו שזה נעשה היום, כשאתה מדבר על הורדת מכסים, אתה לוקח סיכון שמי שירוויח בסופו של דבר, יהיו אלה בדרך, היבואנים ומפיצים וכל מי שבדרך.
אני מקשיב לך בקשב רב, ואני אומר לך, you cannot have it all. שוק כימונאות, אני מכיר אותו די טוב, בסדר? אני חי אותו כבר לא מעט שנים, ואני נמצא עם אנשי המפתח שמובילים אותו באופן צמוד, יומיומי, שעתי. השוק הזה הוא מאוד מאוד תחרותי. התחרות בקרב הכימונאים היא אדירה, ולראיה, כמעט כל הגדולים, בוא נגיד, הם חברות ציבוריות. את רואה את שיעורי הרווח בקרב הכימונאים הגדולים. אנחנו מדברים על 2-4% רווח לכימונאים הגדולים. רווח תקין לכל הדעות. אני חושב שזה רווח לגיטימי, נגיד את זה ככה, אתה מנהל עסק, אתה אמור להרוויח. נראה לי שיעורי רווח מאוד 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 תקינים בקרב הכימונאים. זה אומר שיש תחרות. אז את צודקת, ייפגעו אנשים, אני לא מתעלם בזה, ונשבר לי הלב לרסיסים, אני יודע מה זה להיות עצמאי, ואני רואה אנשים שבנו קריירה על שדות של שום, ואני אומר, כואב לי הלב לראות שאין לזה התכנות, אבל אין לזה התכנות. אנחנו שואלים, האם לשמור על אותם X משפחות, שזה X בדיד, בסדר? זה מספר כנראה בדיד. או לפגוע ב9 מיליון אנשים שיקנו פה מוצרים במחירים מופקעים, אני בוחר ב9 מיליון אנשים, וכואב לי הלב. אני נפגש עם משפחות היום, שהשכר שלהם הוא לא נמוך, ולא סוגרים את החודש. אי אפשר להמשיך להתעלם ולעצום את העיניים, להגיד הכל לא בסדר.
בוא נחזור לרשימה של הנושאים. אז אמרנו אחד, אתה אומר להוריד מכסים, ענת אמרה, אוקיי, צריך גם לוודא שהורדת המכסים, לא אחר כך נראה שהכל יישלט על ידי קומץ יבואנים, שיחזרו שבעצם המצב יהיה כמו אצל היצרנים המקומיים, גם יהיה אצל שורה של יבואנים בלעדיים. נחזור לזה, אבל בוא תמשיך עם הצעדים שלך.
אמרתי, מע"מ דיפרנציאלי, הייתי בודק באיזה קטגוריות, תשמעו, אי אפשר, הגענו למחירים לא ריאליים, ובהם מטפל, ואני אומר עוד
פעם. אבל אז כמובן צריך למצוא מקורות אחרים למימון המיסים.
נכון.
פחות כספים קואליציוניים, למשל.
בהיבטים האלה הייתי מטפל עוד פעם בבית המדינה, והתחלנו בסיפור של הספקים.
בוא נדבר על הספקים, היצרניות.
בסוף אתה הולך, את הזכרת מה, תה, קפה, כל מה שאמרתי, מה שאני אמרתי, גבינה לבנה, גבינה צהובה, את יודעת שבכל הקטגוריות שאמרנו כרגע, את יודעת שיש 2-3 ספקים עם 100% נתח שוק. 100% נתח שוק, 2-3 ספקים, בכל מה שהזכרנו.
אחרי זה נראה.
וזה, את לא תמצאי במדינות אחרות, ואני מכיר, ואני מדבר עם כימונאים בכל העולם, זה לא קיים, וזה מצב לא תקין. הדרך להוריד, הכי טובה להוריד מחירים, זה לעודד תחרות. תחרות היא הדבר הכי טוב שיש.
רגע, בוא נגיד את השמות שלהם רק לצורך העניין. אנחנו מדברים על נסטלה, שקנתה את אוסם. אנחנו מדברים על שטראוס אליט ועל שלל העשרות מותגים שלה. אנחנו מדברים על החברה המרכזית למשקעות קלים. אנחנו מדברים על יוניליבר, ומי החמישית ותנובה כמובן. 5 השחקנים האלה מחזיקים בערך 50% ממה שאנחנו רואים, שאנחנו נכנסים לכל סופרמרקט.
זה היצרנים המקומיים. יש לך גם, המשק נשלט גם על ידי קבוצה מאוד מצומצמת של
יבואנים הבלעדיים.
היבואנים, כן, שאתה מדבר על, אתה יודע, אתה מכיר את השמות.
שסטוביץ', דיפלומט,
ושוט. יוניליבר.
ליימן שליסל, כל החבר'ה האלה. בסופו של יום מדובר ב10 שחקנים, והם שולטים בשוק, הם שולטים בסופר. שאתה בא לנהל מסע ומתן עם אחד כזה, זה לא מסע ומתן. מסע ומתן זה שאני ואתה, כל אחד יש לו פחות יותר אותו כוח, ואנחנו נגיע בינינו להסדר. במקרה הזה זה לא מסע ומתן מאוזן, בסדר? הם גדולים ממך. אתה תלוי במגוון קטגוריות ענק. אתה לא יכול לריב על מחיר של דורדורנט, כשזה אותו אחד שאתה צריך גם, אם תריב איתו, ותמיד, אני לא רוצה לקנות את הדורדורנט הזה. אחלה, אבל מה תעשה עם הפסטה, עם הפתיתים, עם הפעורי לחם, ומה תעשה עם השמן? זה אותו אחד. אתה מדבר עם אותו אחד על כל הקטגוריות האלה. אז זה בדיוק הגדרה לריכוזי מדי וגדול מדי, ומשהו שלא מאפשר לעשות מסע ומתן. ולכן, אין באמת מסע
אז ומתן. אז מה אתה מציע? מה היית עושה? איך היית מפרק את הריכוזיות של החבורה הזאת?
יש כאן המון המון דרכים.
תן שתיים.
עלה איזה רעיון שהיה ברור שהוא לא הגיוני, להגביל את הקטגוריות שבהם יש חופש העיסוק, בסוף אתה לא יכול להגיד לבן אדם, כן תמכור ביסקוויטים ואל תמכור תה. בסדר? זה לא ריאלי, הוא ימכור מה שהוא רוצה, כי להגביל אנשים מה לעשות זה לא חרם. כלי שהוא יחסית וולונטרי, ודיברנו עליו ממש לפני כמה רגעים, בוא נגיד זה מכסים. להגיד, אתה שומע, אם אתה, יש למוצר הזה רק בעל רישיון אחד, מה זה אומר? שהלכה למעשה, אתה כאילו, אתה יבואן בלעדי. אתה, יש לך, רק לך יש את היבוא על המשחת שיניים הזאת. אם יש אחד, המכס הוא 300%. אבל אם יש שני יבואנים רשומים על הברקוד הזה, מכס 100%. אם יש שלושה יבואנים, 0% מכס. אתה תעודד גם אותם, להביא עוד אלטרנטיבות. ומכס הוא דבר וולונטרי, המדינה יכולה לקבוע מחר כן יש, זה מחר אין, זה יחסית דבר...
אתה בעצם רוצה לחסל את הבלעדיות באמצעות מיסוי דיפרנציאלי.
יכול, כן, במילים אחרות, אני חושב שזה דרך לדעתי, אני חושב מה שמצאתי, ואני באמת למדתי, לא עמדתי את זה בהתחלה, אבל עם זה אתם פתחתם, שאני עוד לא דיברתי, ודיברתם על הביקורת הציבורית, ועל כל מה שקרה, אני לא יודע, ראיתי את מרד הפסטה או המעורבות, אבל הציבור הלך עם קשב למקומות אחרים כרגע, ויש את כל הסיפור של הרפורמה המשפטית הזאת, כל הדבר הזה, שהציבור פשוט עסוק בזה כרגע, ולא עסוק ביוקר המחיה, ולכן יש שקט. כשהציבור מעורב, אתם רואים שהוא נותן גב בעצם לכימונאים, או לריב גם איתם ביחד. כשזה לא מעניין אף אחד, זה לא מעניין אף אחד, ואז נאלצים לקבל את זה, כי זה לא מסע ומתן, כמו שאמרנו, ישיר. אז אני חושב שלציבור יש חלק מאוד מאוד עיקרי בדיון הזה, ואנחנו כבר ראינו הלכה למעשה מה מרד כזה ואחר הוביל, ואני אומר לך, מחדרי חדרים ממסעים ומתנים, הוא עושה עבודה. החברות חושבות 9 פעמים לפני שהם שולחים אותה לעת מחיר, ברוח כזו שאתה יודע שיום למחרת, העיתונים מפוצצים בזה, הרחובות מפוצצים בזה, והצרכן לא מראים את המוצרים.
אני רוצה לקחת באמת את המילים שהן יותר תיאורטיות, ובתור מי שעשה מעשה שהוא מעשה מאוד אמיץ, והקים בעצם גוף שהוא מתחרה בשני גופים, או בגוף אחד ששלט כמה סופר פארם של טל, 60% או 70% מהשוק.
יותר,
כשאתם נכנסתם, ועבדה עם כל היבואנים הגדולים. ואתה בעצם מדבר על זה שיש פה גופים עם הרבה מאוד כוח, ואומנם זה היה לפני כמה, אנחנו אלפיים? שבע שנים. אוגוסט זה 7 שנים. איך זה נראה מבפנים? זאת אומרת, מגיע יזם, אומר אני רוצה להקים עסק שיהיה יותר זול, מה כמות הלחצים שמופעלת על יזם הזה? איך זה עובד?
התחלה את הסיוט.
תן לנו סיפור.
בגדול, בישראל, כאילו, חייבים למכור לך, אבל לא, בפועל לא באמת ימכרו לך, ולא באמת יכניסו אותך לכל מקום, ויש כאן הרבה מאוד בעיות. השוק, אגב, הוא ריכוזי לא רק במזון, אלא...
מה למשל? תן לי דוגמה של מישהו שניסה. אתה לא יכול להגיד, אתה לא חייב להגיד שמות, שביקשת לקנות ממנו, והוא אמר, אני לא מוכר לך.
בהחלט, יש כאלה. יש כאלה ספקים גדולים, גדולים מהרשימה שדיברנו עליהם, שהם לא מוכרים, הם לא רצו למכור לי בתחילת הדרך. למה? כי עשיתי בלגן במחירים.
ועכשיו אתה עובד עם הספקים האלה?
היום אני, תראה, אבל היום אני לא קטן, היום אי אפשר לדעים, היום בגדול הם צריכים אותי. אז יש מסע ומתן, אני אגיד לך שהוא מאוזן, אבל אי אפשר להתעלם לי. יש היום נתחי שוק ממש, אני חלק ניכר, יש קטגוריות שיש לי נתחי שוק גדולים, היום במדינה, אפשר לראות את זה בסטורנקסט. אז היום אני עובד כמעט עם כולם.
כמה אחוזים היום אתה מהיבואן הרשמי, וכמה אחוזים אתה מדרך היבוא המקביל?
סדר גודל, היבוא המקביל הוא סדר גודל של 30%. הוא טיפה נפגע עכשיו בתקופה הזאת, בגלל שסיפור המטבע נהיה פחות כדאי לקנות בחול, בגלל שסיפור המטבע מאוד מאוד משפיע פה על הדבר הזה, וכל עוד יישאר ברמות האלה, זה ילך ויקטן, כי המתמטיקות בסוף, תבינו, עלייה של שיעור מטבע ב-15%, זה אפקטיבית, אני מפסיד 15%, כלומר, אם אני לא מגלגל את זה אף אחד, הפסדתי 15%, וזה לא, אתם מכירים את שיעורי הרווח שלנו, זה לא, 15% זה להיות הולך דול, זה יותר מלהיות הולך דול.
אתה יודע, הייתי היום באחד הסניפים שלכם, ואני חייבת להגיד שזה מקום באמת נורא כיפי, כי לא הרגשתי שדופקים אותי במחיר, רוב המחירים באמת מאוד זולים. והחלתי לעשות איזה ניסוי קטן עם עצמי, ולנסות לראות אם אני יכולה לזהות מה זה יבואן רשמי ומה זה יבואן מקביל, והדרך היא נורא פשוטה, כי מה שעולה יקר זה יבואן רשמי. וגיליתי באמת שבמוצרים הגדולים, פלמולי ועדן שולדרס, זה המחירים לא מאוד רחוקים, ממחירים של הרשתות אחרות יותר זולים, אבל לא בפערים. זאת אומרת, ההתחייבות ל10 שקלים שאיתה יצאתם לדרך, היא כבר לא קיימת היום. ואז חשבתי שבאמת שיצאתם לדרך, בוא נגיד, עד שרמי לוי קנה את השליטה, הייתם אז עם 9 סניפים, היום אתם כמה?
55-6 סניפים.
לא, זה מטורף, כי כשאני בדקתי לדעתי את ה-53, אז אבל... כאילו בסוף הפודקאסט אולי תהיו 60.
לא, אתמול בבוקר פתחנו סניף, את מלאכי, אז אני יודע, אז...
כן, רק באשדוד סגרתם,
שזה... זה הסניף היחיד שסגרנו ברשת, אגב, בכל הרשת. פעם אחת סגרנו סניף, זה היה באשדוד באמת.
כן. אז חשבתי זה שבעצם ככל שאתם תגדלו, והיום אתם באמת מאוד גדולים, היכולת שלכם להתבסס על יבוא מקביל, שההספקה היא לא רציפה, ויש באמת הרבה אלמנטים של אי-וודאות, היא תלך ותקטן, וככל שהיא תלך ותקטן, ואתם יותר תתבססו על יבואן רשמי, אתם באופן טבעי תעלו יותר את המחירים. ואני רוצה לשאול אותך אם לא צריך להגיע, אולי לא חושבים להגיע לאיזה נקודת שיווי משקל, שממנה אתם בעצם תהפכו להיות כמו הרשתות האחרות. מבחינת המחירים.
אם אנחנו נהיה כל הרשתות האחרות, איבדנו את הערך של העסק הזה, ואני כאן בגלל הערכים.
אבל ככל שאתה גדל, ככל שאתה גדל, אין לך ברירה בעצם.
יש ברירה. צודקת שיבוא מקביל נהיה הרבה יותר קשה כשאתה נהיה גדול. זה נהיה הרבה יותר קשה, והרציפות של הסחורה קשה. אבל אגב, פתחנו פשוט ענף, ואני חושב שלא סיימתי קודם, אתה שאלת על עוד דרכים, והיה לי להשלים לך עוד דרך, וזה גם יענה לך פשוט על השאלה של היבוא המקביל. יש פה פשוט חוקים, סלחו לי על המילה, אני מקווה שהיא מספיק ראויה, אבל מטומטמים, שמקשים עלינו בכל הדבר הזה. אני מציע חוק הכי פשוט בעולם, עם הברקוד הזה, אותו ברקוד שאני רוצה להביא מחול, נמכר. אנחנו נסכים שבוא נגיד, לא יודע, אלדי, לידל, רשתות ענקיות בגרמניה, בצרפת, בקרפור. אם הוא נמכר בקרפור בעולם, אני יכול להביא את המוצר. אני רוצה שנעשה עם המדינה הסכם, שמה שטוב לכל צרפת, טוב לישראל. שחטו אותי עם סיפור של חיתולים. הבאתי חיתולים שקניתי בצ'כיה. האגיז, זה מותג המוביל בישראל, מהווה נתח שוק כמעט קרוב ל-70%. זה אותו אגיז, אותו דבר. מה התינוק של הצ'כי שונה מהתינוק הישראלי? למה טוב להם?
לתינוק הישראלי יש ישבן אחר לחלוטין.
אני שתו לי את עדיין קש סביב הנושא הזה של היבוא והכנסה שלהם לארץ. אתם לא רוצים להגיד לכם, המחיר שתכננתי במקום, המחיר שאני מוכר הלכה למעשה הוא בערך כפול, בגלל בירוקרטיה הזויה, 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 שאני אומר, בואו נעשה ברית בינינו ונבין שאם זה טוב שם, זה טוב פה. תפסיק,
אדם, שאני נכנס היום לסופר פארם, אוקיי, איפה אני יכול לראות שאני מסתכל בסופר פארם, שינוי משמעותי לעומת סופר פארם של 7 שנים לפני שאתה הגעת?
תראה, אני לא נוטה לבקר אותם, אבל אני אענה לך על זה בדרך אחרת.
לא, איפה, באתי להגיד משהו חיובי עליהם. האם אני יכול לראות קטגוריות שהם הורידו מחירים בצורה משמעותית?
אתה יכול לראות סניפים קרובים, שאנחנו קרובים אחד לשני, שהם סניפים באופן אבסולוט יותר זולים מסניפים אחרים. אתה יכול לראות שפתאום איזה קניונים שאנחנו נמצאים ביחד באותו קניון, זה דבר שלא נמצא, אני נמצא רק בשני קניונים, אז זה בדיוק שניהם.
אז שם הם מורידים מחירים.
אבסולוטית. ומה אנחנו חוזרים? שאלת אותי קודם, תחרות. תחרות זה דבר טוב. ואגב, אני לא בטוח שמיום שנכנסתי לקניון, המחירות שלהם נפגעו, אני לא משוכנע בזה. אני חושב שהם כי אתה יותר ער, ואתה יותר נותן מבצעים לצרכן, אתה מוכר, אתה לא נפגע במחירות, הכל בסדר. אני חושב שתחרות זה דבר טוב, זה משאיר את כולם ערים, הצרכן נהנה מזה, אתה מוכר טוב, המדפים מלאים, יש עושר, הצרכן נהנה וכולם נהנים. בגלל זה אני מאוד בעד תחרות.
מתי תגיע למצב שבו, אני לא יודע, כמה אחוז מהמוצרים שנמצאים בסופר פארם אתה מוכר?
תראה, הם מחזיקים בתי מרקחת שלי, אין, אז בהגדרה חלק ניכר לא נמצא אצלי.
מה עם תוכניות שלך להיכנס לבתי מרקחת?
עשינו עכשיו, יש לנו פיילוט ראשון, שהאמת פתחנו פעם ראשונה בית מרקחת ראשון בקריית מוצקין, לפני 2-3 פעם ראשונה עשינו את זה, אבל אני לא יכול להגיד, זה לא אסטרטגיה עדיין להיכנס, זה עסק שהוא עסק בתוך העסק. אני לא יכול לקרוא לזה עדיין אסטרטגיה ואיזשהו משהו שזה. אני בודק, לומד, אני בעיקר מסתכל כרגע על עולמות הקנאביס.
אתם מדברים עם קופות החולים על זה?
אנחנו לא מצליחים לדבר עם קופות החולים.
למה?
גם בית מרקחת היחיד שיש לנו, קופות החולים לא הסכימו לקבל את המרשמים שלהם שם. יש להם אינטרס משל עצמם, יש להם אינטרס של עצמם. יש לי, כי אם תלך לסניף שלי בקריית מוצקין, אז במרחק הליכה של דקה וחצי יש גם, לא יודע, מקבי פארם שם, אז אין להם אינטרס. הם כתבו לי שיש קרוב קופת חולים, אז הם לא רוצים לתת לי גם לזה, כי הרי ברור שאם יהיה לי גם את מה שיש מקבי וגם את המחירים שלי, אז יקנו רק אצלי, אז אני מניח שאין להם אינטרס.
אז אני רוצה להגיע איתך, אנחנו מדברים באמת על האסטרטגיה שלכם, ואתם לא נמצאים בעצם במסחר האלקטרוני. זאת אומרת, בניגוד לכל הרשתות האחרות שכן נמצאות שם.
אז אני אגיד לך, זה נחמד שזה עתיד, ואני גם מבין את הvalue שיש לזה הצרכן. הרשת שלנו, אני אקרא לזה, אני באדם, אני אומנם צעיר, אבל אני קצת בתפיסה של פעם. אני אוהב עסק. כשאני יודע שהעסק מרוויח. אין לי מגלומניה לנתחי שוק, ללמכור עוד. אני רוצה שלפחות מה שאני מוכר, עלה לי פחות. ואני מרוויח, אני מרוויח, אני מרוויח בשולי רווח נורמליים כמו זה, אבל תחום האונליין בישראל, בתחום של מזון ופארם, מפסיד כסף. אי אפשר להרוויח כסף. על אחת כמה, כשמוכרים במחירים מאוד מאוד זולים. כלומר, שום מתמטיקה, כשאני אמכור, אני לא יודע, אני אמכור לך, לא יודע, דודורנט אקס בעשרה שקלים, הזמן שהעובד ילך וילקט את הדבר הזה, ויביא, ויחבר את זה עם יתר החבילה, ושירות לקוחות, והאריזות, והסקיות, ולשים את זה בטנדר, והטנדר בדרך, מקבל שלוש דוחות תנועה, והוא עומד בפקקים בזה, והוא עומד פה וחוזר, והשירות לקוחות, ושמו לך בצבע שחור ולא בצבע כחול, ואני צריך לזכות אותך. אין כסף. אם את יכולה לראות, מובהק, את יודעת, אפשר לראות, מה היה כתוב עכשיו בדוחות האחרונים של שופרסל שפורסמו הרבעונים, כתבו שהיה מעבר בין הפסד לרווח, בין הרבעון הקודם לרבעון הנוכחי, כיוון שהיה קיטון ב-2% בפעילות האונליין. אפשר לראות שפעילות האונליין מעיבה על כל הכימונאים הגדולים, על רמי לוי, על ויקטורי, את רואה ככל ששיעור האונליין עולה, הרווחיות הולכת וקטנה, זה פשוט מעיב, כי קשה מאוד להרוויח כסף באונליין, בפריטים. שהם זולים, כלומר, משהו מאוד משפיע, זה מחיר פריט, ואני אגזר שזה סל, אוקיי? בסוף, שאת חושבת על מוצר אלקטרוניקה, שקונה לפטופ ב-KSP ב-4,000 שקל, את מבינה שהפעולה הרבה יותר קלה לשלוח לך 4,000, את יודעת מה קורה שאת עושה הזמנה בגודפורם 4,000 שקל? יש לי חצי מהמחסן עובד בשביל ללקט לך את ההזמנה הזאת, מושבת, אורזים את כל הדבר הזה, ככל נהיה טעויות, כל הבלגן הזה בעצם לא יאפשר ולא ישאיר לנו כסף. וגם תגידי לי, אוטומציה, ניסינו אוטומציה, בסדר? זה עדיין לא מביא לתוצאה שונה באופן מהותי, ולכן כרגע אני לא רואה פתרון. ככל שהליקוט ואו ההפצה לא ירדו באופן ניכר, העלויות שלהם, אני לא רואה כניסה לאונליין.
אדם, לפני משהו כמו 5 שנים, מכרת אתה ושותפך חצי מהחברה לרמי לוי, בעשירית מהשווי הנוכחי של עשיתם טעות?
לא, אני אגיד לך, אני בן אדם שמסתכל קדימה, אני לא מסתכל אחורה, אני שמח.
חצי מהעסק.
במילים אחרות כן.
תראה, יש לי הרבה שותפים, ואני אגיד לך, אני שמח בחלקי, לא חסר לי כלום בחיים, ואני שמח שאנשים סביבי מרוויחים כסף, ורם ירוויח איתנו כסף, והרבה שותפים אחרים ירוויחו איתנו כסף, ושאנשים רק ירוויחו איתי, וכולם יחרחו, והכל יהיה בסדר.
לא, אני אומר את זה לא רק בשאלה של המחיר, אלא השאלה היא שאתה עכשיו חלק מקבוצת רמי לוי, שלה יש, היא כבר, זו קבוצה מאוד מאוד גבולה, עם כל מיני מערכות יחסים, עם הרבה מאוד שחקנים גדולים, למשל עם ספקי האמזון, והשאלה שלי היא, האם העובדה שאתה חלק מרמי לוי, לא מונעת ממך בעצם להמשיך ולחדור לקטגוריות חדשות, בצורה אגרסיבית ושונה, ממה שאתה היום, שאתה כבר צריך לקחת בחשבון, להפנים חלק מהאינטרסים של רמי לוי?
אז אני אגיד לך, אני בקשר מאוד מאוד טוב עם רמי בעצמו, ובאמת אני חי ברמה היומיומית איתו, ומהיכרות מעמיקה, ואנחנו אגב בקשר יומיומי, באמת על ענייני דיומה, ובאמת דילמות ואסטרטגיה וחשיבה קדימה. להגיד לך שיש מעורבות שלו בגוד פארם, או תתקשר אליו עכשיו באופן אקראי, הוא לא בארץ, אבל תתקשר עכשיו, תשאל אותו, שלא דל אלמנטריות, זה לא שהוא מעורב ברמת הניהול, לא ידע כמה סניפים יש, אני לא משורן שהוא ידע אפילו מה מחזור המחירות, אבל זה מה שאומר שיש לנו עצמאות מלאה בניהול העסק, בפיתוח אסטרטגיה. אתה רואה, לאחרונה רכשנו את שר פיטנס כאסטרטגיה צמיחה לענף נוסף שאנחנו רוצים להיכנס אליו, ורצינו הרבה זמן להיכנס אליו.
ענת, אמרה לי שאתם הולכים לעשות שם הזרקות של בוטוקס?
נכון.
תסביר לי איך זה הולך להיות.
אתה מתעניין בהזרקות של בוטוקס?
לא, את ענת.
אני נתתי לך סקירה.
בכל פינת רחוב עכשיו אפשר יהיה פיצוצייה.
בוטוקס בעשרה שקלים.
יהיה שקונים Head & Shoulders וגם הזרקות בוטוקס, זה העתיד שלנו.
אז אני אגיד לך, התחום הזה הוא תחום מאוד מאוד גדול, הוא תחום שמגלגל לא מעט כסף, והוא תחום מעניין ופורח, להגיד לך.
תסביר לי איך זה נראה.
איך זה נראה? מה, איך נראה אחרי הזרקה או לפני הזרקה?
לא, הדבר הזה שאתה רואה שאתה רואה סניפים להזרקת בוטוקס.
אז אני אגיד לך, בסופו של יום, יש היום, אני להערכתי עשרות אם לא מאות אלפי, נגיד נשים ואנשים, כאילו יש גם לא מעט גברים שהיום משתמשים בשירותים האלה. זה תחום מאוד גדול, ככל שהטיק טוק והאינסטגרם מתחזק ומתחזקים, הענף הזה רק הולך ופורח, אנשים רוצים להיות יותר צעירים ויותר יפים ויותר, ולהרגיש עם עצמם יותר טוב, וזה שירות שאנחנו נספק אותו תחילה בסניפים עצמם, מה שהיה שר פיטנס, לצד פעילות האירובי, הכושר, החיטוב, האורח חיים הבריא, ונרחיב אותו הלאה.
ומי יזריק?
רופאים, מה זאת אומרת רופאים? אין בישראל החייב MD, דוקטור, כאילו, זה החוק בישראל, אתה לא יכול ש...
אחיות לא יכולות, אחים ואחיות לא מזיקים בוטוקס.
גיא, פילאטיס פלוס בוטוקס ב-40 שקלים.
פלוס אדן שולדרס.
פלוס אדן שולדרס.
יש סינרגיה, אתם לא, אל תצחקו, אבל יש מי שקוראים קרמים לפנים וכאלה.
אתם נהייתם קצת כמו רמי לוי, זאת אומרת, התחלתם עם משהו נורא קטן ואתם נורא מתרחפים, יש גם את הקנאביס הרפואי וגם שרפיטס, וכאילו אתם באמת הולכים, אתם רוצים גם הרבה מאוד להתרחב להרבה מאוד תחומים, וקצת אתם מתרחקים מהרעיון המקורי, שזה אולי בסדר, כי אתם רוצים להגביר את הרווחים, אבל...
אבל גם
גוד פארם, אבל גוד
פארם בעצמה כבר, תראי, אנחנו לא קטנים כבר היום, כאילו, אני, זה מצחיק, אתמול במקרה הייתי בערב, ונפגשתי עם ספקים שהיו איתי מתחילת הדרך, וצחקנו, ואמרתי,
תחילת הדרך לפני שש שנים.
לפני שבע שנים, ואני אומר שאני, לא, זה ספקים שאני, האדם, הייתי הולך ומוריד את הקרטונים מהאוטו, ושם על המדפים, וככה זה עובד. ועבדה רומנטיקה, אני לא יכול להגיד לך שהסיפור הזה של הלכת וכל פתיחה של סניפים ההתרגשות ולהכיר את העובדים, אני מסתובב בסניפים, אני באמת לא מכיר, כי יש מאות עובדים.
יש לכם כמה, 55 סניפים?
כן.
זה יכול להיות שזה כבר עלה ל-58, עוד אנחנו מדברים פה.
מה היעד שלכם, כמה סניפים אתה רוצה?
אני מניח שאנחנו נגיע ל-150, נראה לי שאנחנו נגיע...
כמה יש לסופר פארם?
כ-270. אז עוד יהיה לאן לצמוח, יהיה לאן לגדול. הרומנטיקה נאבדה, וזה חבל לי, כי היה בזה ערך, אבל יש דברים אחרים, ואתה יודע, השנים עוברות, והיעדים משתנים, והכל משתנה, ונשתנה איתם ביחד.
אז יש תוכניות גם להיכנס, אתה דיברת על מזון, אז יש תוכניות להיכנס בצורה מסיבית לשוק המזון?
אז אני אגיד לך, כרגע יש לנו כבר היום איזה קטגוריות שהולכות וגדלות, אני לא יכול להגיד לך עדיין למזון, מה שנקרא רטוב, מרחות כפולות, כלומר, אני עוד לא מתכנן למכור לא חלב ולא ירקות, אבל אנחנו, יש לנו כל מיני דמיונות, ואנחנו נשאיר את זה לדמיון של כל מיני אנשים, אני מקווה שנוכל להפתיע את הקהל.
אדם, לפני סיום, בוא נחזור לאיפה שהיינו אמורים להתחיל, ולא עשינו את הרעיון הזה, תספר לנו בשתי מילים על עצמך, איפה גדלת, מה עשית לפני שהקמת את גוד פארם, למה הקמת את גוד פארם, ומה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול. ובין כמה אתה?
שאלה טובה. אז אני בן 36, אני נשוי עם שני ילדים קטנים, אני גר בתל אביב. גדלתי בהרבה מקומות, נולדתי בארצות הברית.
איפה?
בפלו אלטו. ההורים שלי
היו בהייטק, רילוקיישן.
פוסט דוקטורט בסטנפורד.
באיזה תחומים?
אבא שלי הוא רופא, ואימא שלי דוקטור למחשבים וחינוך.
שני אנשים רציניים, ואתה הולך ונהיה סוחר.
אתה יודע, זה אבא שלי...
זה מה שהם רצו שתהיה.
זה אבא שלי תמיד היה אומר, בתחילת הדרך הוא היה אומר, תגיד לי, איך הולך לך בסופר הזה?
בדיוק.
עד היום לא...
הם לא מאוכזבים.
אל תצחק. ביום שבחרנו לרמי לוי... היום שבחרנו לרמי לוי, זה היה לי איזה... התקשרתי לה ואמרתי לו, אבא, וזה, תקשיב, אנחנו מחרנו לרמי לוי, וזה, ושם שווי, 34 מיליון, וזה, ואתה... אם שאלו אותך מחר בעבודה, אז תדע שזה קורה, זה יכתבו את זה בעיתון מחר וכל זה. טוב, חמודי, אני פה עם הפציינטים, אני אדבר לך. זה היה רמת ההתייחסות, הכל טוב, אני אוהב, אני גבר מצוין עם אבא שלי והכל בסדר, אבל באמת, יכול להיות שאני כבשה שחורה, יש לי הרבה באמת רופאים, אנחנו הרבה דורות של רופאים אחורה, אז אבא שלי רופא, דוד שלי רופא.
בשביל זה יש הזרקות, גיא.
אז אני משכנע את אבא שלי לבוא לעשות הזרקות, אבל אבא שלי חושב שזה לא ראוי לרופא זה, אז הוא אומר שזה תחתית הרפואה, אז הוא לא רוצה להשתתף בחגיגה. אמרתי, אבא צריך גם להרוויח. אולי הוא צודק, אני לא יודע. אז הוא אומר שזה התפקיד שלי.
הבנתי, אוקיי, אז הבנו איפה גדלת בפאלו אלטו, ואז...
זה, וגדלתי במבשרת ציון חלק קטן מהילדות.
הוא חובבת ביתר ירושלים, ולכן הרשת צבועה בצהוב
בוהה. אוללה.
איך הגעת מפאלו אלטו לביתר ירושלים?
גדלתי במבשרת, בגלל זה, גדלתי במבשרת. אז ביתר והפועל וכדורסל, ובאמת, במהלך החיים, ההורים שלי התגרשו, אז בעצם עברתי להרצליה, ואז גדלתי חצי מהחיים בהרצליה.
ומתי החליטה שאתה רוצה להיות רמי לוי של הפארמים?
זה, האמת, התחושה הזאת, תראה, אני, סבא שלי, מהצד של האמא, דווקא היה סוחר כזה, הוא היה סוחר, ותמיד היה, אתה יודע, סוחרים כמו של פעם, עם השטרות בכיס והגומיות, וזה, וכנראה שהגנטיקה יותר הלכה מהצד של האמא, מהצד של האבא.
זה הדורות מדלגים, זה דור אחד סוחרים, דור אחד רופאים, ואחר כך שוב סוחרים, אז אולי ילדים, מה אתה רוצה שילדים שלך יהיו סוחרים או רופאים?
עם הילדים, כן, הילדים כבר באמת יבלדו לקימונאות ויעשו מה שהם רוצים, אני יודע, אני אדם ושיעשו מה שהם רוצים. הייתי עוסק במיזמים מאז שאני זוכר את עצמי, אהבתי יזמות, עשיתי קורס שנה ביזמות, למדתי בתואר הראשון בבין תחומי שלמדתי חשבונות, למדתי, אני בעצם, יש לי תואר בראיית חשבון ואני גם רואה חשבון במקצוע. ואז באמת מהלך הדרך עשיתי התמחות בבנק השקעות ובגולדמן סאקס, אחרי עשיתי התמחות בדלויט.
התמחת בגולדמן בארץ?
בגולדמן בארץ. הייתי המתמחה הראשון בגולדמן בישראל.
מה אתה אומר?
כן, אז זה, ואז אחרי זה בדלויט, ואז במהלך השהות בדלויט, איך שהוא הוברגו הברגים, וראיתי ברקע את המחאה החברתית שהייתה, אז דברים האלה הובילו אותי למסקנה, ראיתי את סופר קופיקס קאם, ואמרתי, בוא נה, זה רעיון מצוין, רק בשוק מאוד מאוד תחרותי, כלומר, קשה מאוד להקים פה עסק, כי הם באמת, הם בעצמם רבים על הגורות, במלפפונים ועגבניות. ואז אמרתי, טוב, יש פה שוק מאוד גדול, ואולי שווה לעשות מה שסופר קופיקס עשו, פשוט בעולמות של פארם.
ועכשיו אחרי שהצלחת, אתה לא שואל את עצמך, אולי הייתי צריך לעשות את כל הדבר הזה בפאלו אלטו בניו יורק, ואז כל המספרים היו במכפלה של פי 100, ולא הייתי מתעסק עם...
אני שמח בחלקי.
נראה לך שיש הבדל אם לבן אדם יש 200, שווה 200 או 400 מיליון שקל.
אותו דבר, זה פשוט אותו דבר.
אותו דבר? זה נראה, נפגוש אותו פה עוד כמה שנים, ונראה...
תראה, אני נכנס לאתגרים מקצועיים, אני לא יודע אם קניתי רשת אופנה לאחרונה, אז אני נכנס לאתגרים שמעניין אותי ברמה מקצועית, אני לא...
איתי
ברנדס, כן, אז באמת נכנסנו גם לתחום הזה. אתגר מקצועי, אנחנו רואים שם גם שחקן אחד מאוד דומיננטי בשם זרה. אמרנו שניקח איזשהו נתח שוק מהנתח הזה, וקצת...
אוקיי, לא שאלנו אותך את השאלה המתבקשת, כי לא רצינו לסבך אותך, אבל בכל זאת נסבך אותך קצת לסיום. מה עמדתך לגבי ההפיכה המשטרית בהיבט העסקי לפחות? אני לא רוצה לסבך אותך פוליטית.
גם כשאנחנו מדברים על יוקר המחיה, אתה מדבר על ההפיכה המשטרית.
תראה, ההפיכה המשטרית, רוב אנשי עסקים חוששים ממנה.
תראה, אני חייב להגיד, אני לא דן בפוליטיקה, אני לא מבין בזה. אני משתדל להתבטא בדברים שאני יותר מבין בהם, ואני לומד אותם ומכיר אותם. אני חושב שיש פה יותר מדי אנשים שבמי לעשות רעש, ואנשים לא קמים בוקר לעבוד. אני כן מוטרד מהסיפור הזה. אני רואה את שער הדולר שבאמת הולך ומזנק לו, שאני מבין שהוא איזשהו נגזרת של גופים זרים שמוצאים מפה סחורה ולא רוצים בעצם לעבוד עם ישראל, וזה מטריד אותי. אני בעד שיתחילו להתעסק במה שבאמת חשוב.
ספקים בחול שאלו אותך על זה?
לא, אני חייב להגיד שלא. לא היה דין ודברים בנושא הזה. לא, ממש לא. אני לא בטוח שערים לזה שם, כמו שאנחנו עסוקים בזה פה. אני אומר, חברים, תגמרו את הסיפור הדבילי הזה, ותקדמו בחיים, כאילו, תתחילו לעבוד במה שמטריד באמת ישראלים, ואני חושב שהישראלי שהולך בבוקר לסופר, העם הרגיל, עייף מהקשקושים האלה, ורוצה שיתעסקו בו, ולא בדברים שבאמת מטרידים בעיקר את הפוליטיקאים, ולא את האזרח הרגיל. אני לא מבין באמת עד הסוף, אני אגיד לך, המערכת שלי, מערכת המשפט, הקשר שלי איתה, היא בעיקר דרך תביעות ייצוגיות, שנהיה ספורט לאומי במדינת ישראל. המערכת תפוקה, לא עובדת טוב. אבל אני לא משוכנע שהרפורמה שאותה מציעים, זה מה שמטפל בבעיה שלי. אז זה מה שאומר, קטונתי, ואין לי זה, אני פשוט קטונתי.
יפה. אדם פרידלר, תודה רבה שבאת לאולפנינו. רשמנו לפנינו שמחירי המזון צריכים לרדת ב-30-40% אם הייתה פה תחרות. אני מבין שתפקיד יושב ראש רשות התחרות אתה לא רוצה כרגע לקחת.
עדיין לא.
לא, ככה היינו מודיעים.
אני כל מה שואל את רמי, הוא רוצה להיות ראש הממשלה, הוא אומר, לא, אוי ואבוי.
טוב, רמי כבר לא צריך, הוא כבר מעל ראש הממשלה, עם הסכומי כסף שיש לו. אתה רואה איך נתניהו רץ אליו, אז אתה מבין כבר את מערך הכוחות שם. תודה רבה.
תודה.
טוב, ענה, תסכמי.
אני חושבת שזה באמת החברה שניסתה לעשות פה שינוי, היה צריך הרבה אומץ, ואני חושבת שיש גם הרבה יצירתיות ביוזמה שלהם. אבל אני חוששת שככל שהם יגדלו, הם בעצם, אני חושבת, יהיו פחות ופחות זולים ושונים מהרשתות האחרות.
כן, השאלה היא באמת, אם ככל שהם יפכו שחקן משמעותי בהשוואה לסופר פארם, האם יבצע פה שוב איזה דואופול או ליגופול כלשהו, שאולי המחירים שלהם יהיו נמוכים, אבל רק בשיעור נמוך ורק בקטגוריות מסוימות.
נכון, הם חלק מחברה בורסאית שצריכה להראות רווחים, אתה יודע, זה כבר... הם נמצאים במקום אחר היום.
כן. והשאלה מעניינת היא מה היה קורה באמת אם לא היו נמכרים לרמי לוי, אולי זה היה אפשר להם להיות אגרסיביים בעוד קטגוריות, וזה מחזיר אותנו ענת לזה שאם רוצים לראות ממש הורדה משמעותית של יוקר המחיה, אין מנוס מזה שתהיה לנו פה רגולציה חזקה, שידאגו פה באמת שאי אפשר לעשות הסכמים בלעדיים כמו שעושים היבואנים, וידאגו לא לתת נתח שוק מדי גדול לשחקנים, והשוק לבדו, שיווי המשקל שלו הרבה פעמים, בעיקר בישראל שהיא כלכלה מאוד קטנה, הוא לא שיווי משקל תחרותי, ואם אין לך פה ממשלה שכל הזמן מפקחת על כללי המשחק, אז אתה כמו צומת בלי רמזור. תמיד צריך כל הזמן מישהו שיסתכל שיש אכן באמת תהליך תחרותי בשוק, מה שלא קורה כמובן היום.
הכל צריך לעשות כמו שצריך, וגם במקרה הזה זה לא תמיד נעשה ככה.
כן, ומדהים הוא שהמחירים של המזון עדיין כל כך גבוהים, ועדיין לא רואים מחאה עצומה של הציבור הישראלי, ועדיין יש איזו זכיחות משונה של הממשלה הזאת, ונתניהו מקים עוד ועדת בלוף שלישית ליוקר המחייה, שכולם יודעים ששום דבר לא יצא מזה, ואיכשהו זה פחות מטריד את המצביעים שלו. אבל אחרי שאמרנו את זה, גם הממשלה הקודמת, ודיברנו על זה כאן בפודקאסט, אם את זוכרת, לפני שנה דיברנו כאן על הרפורמה בקוסמטיקה, שהייתה התלהבות, נכון, והם נכון. אמרו שזה, ואמרתי לך שזה לא יקרה, לא היה פולו-אפ, לא היה לזה שום דבר משמעותי. אוקיי, עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפסקת הפסק הזמן שלקחנו השבוע מענייני ההפיכה המשטרית, איפה את במוצאי שבת? ענת, אני מקווה שאת תופיעי בקפלן.
מגיעה לשמוע את גיא רולניק נועם בקפלן.
יפה. עוד לא כתבתי את הדברים, אבל חשוב להמשיך להגיע לכל ההפגנות ברחבי הארץ. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות המופלא שלנו, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר העורך האגדי. תודה רבה לענת ג'ורג'י.
תודה גם, הולכים לעשות פוטוקס?
לא, הולכים לקפלן, לקפלן, להפגנה בקפלן במוצאי שבת. ענת, להתראות בשבוע הבא.
להתראות.